בתור מרכז חיים מצומצם ומוגבל, פועלת היא נשמת החיים הרחבה והמתפשטת במעופה למרחקים עולמיים. אידיאלים הם מאוד טהרת הגוף, חוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, עירות חייו, אור וחום רגשותיו. אידיאליים הם מאוד, אומר כאן הרב דברים שכידוע על הדברים האלה כתבו את הפשקווילים הכי מבישים, או לא יודע איך מה הם רצו לעשות מזה, אבל נגד הרב, כידוע, כן? על דברי הרב באורות התחייה למדגימל ולמדלת, זה צוטט בריש ראש חוצות, על זה שהרב אומר שיש אידיאליות בחוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, עירות חייו, אור וחום רגשותיו. למה? כי הגוף הוא הדבר הכי חשוב שיש. אני דיברתי על זה כמה פעמים, אני חושב בשיעורים, בענייני תפילה, בעניין ספירת המלכות. מישהו זוכר? לא יודע. יש פה כאלה שזוכרים. כן, ספירת המלכות. הלוח המקשים. המסך טאץ' של של הסמארטפון. זה לא אומר לכם כלום?
קירים את המשל.
זה לא מדיסקונקי, זה לא מדיסקונקי, זה יותר מזה. אני אגיד קודם כל, אני אגיד את זה, כי אני חושב שזה קשור לכאן. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, נכון? חוץ משלוש דברים מיוחדים שיש להם כאן תירוצים, למה הם לא דוחים את התורה כולה? וזה לכאורה מאוד מוזר, מה? מה זה אם האדם יחיה או לא יחיה? מה זה חשוב אם הוא יחיה או לא יחיה? מה זה משנה? האדם הוא כלום, הוא לא משחק פה. מה שחשוב פה זה רצון השם, מה שרצו פה זה כבוד השם. אז מה פתאום שעכשיו יפגעו ברצון השם ובכבוד השם בגלל חיי אדם, כגון יחללו שבת? איך אפשר לעשות דבר כזה? היינו מבינים בהבנה הלא נכונה שזה כביכול, כן, אני אומר את זה תמיד, זה משל שאני גם אומר אותו הרבה פעמים, טנק מסתער. אז טנק זה מערכת שלמה, אבל בתוך הטנק עכשיו יש שם פין במזקום, בזחל, שמחזיק שתי חוליות בזחל. אז הפין הזה הוא לפעמים נשבר, אז הוא יגיד, לא, אם אני נשבר אני לא אתן להישבר, כי לא אמרת, אתה לא חשוב, מה שחשוב זה הטנק, תישבר, תישבר, יחליפו אותך. כן, אז אדם, לפי החשבון הזה, נגיד, אם אנחנו נסבור שפיקוח נפש אינו דוחה שבת, אז נגיד, קדושת השבת יותר גדולה, ואדם קורא משהו, אז הוא יפסיד את חייו. אז מה? ובאמת הגמרא מתלבטת, כן, סברות שונות שאומרת הגמרא, חלל עליו שבת אחד בשביל שישמור שבתות הרבה, או וחי בהם ולא שימות בהם, כן, הסוגיה שם בסנהדרין בעניין פיקוח נפש דוחה. אבל אני עכשיו אומר את זה בדרך אחרת קצת. כל מה שהעולם שהעולם נפעל על ידי האדם, האדם הוא מזין את העולמות, מעשה האדם הוא זן ומפרנס את העולמות. הדבר הזה כתוב מפורש בנפש החיים, וכתוב מפורש בהרבה מקומות בספרים הקדושים, שכל, כן, עם ישראל זה הראיה של הקדוש ברוך הוא, כן? דוד וראיה בשיר השירים, הדוד זה הקדוש ברוך הוא, הראיה זה כנסת ישראל. למה אישה נקראת ראיה? משום שהיא רואה את בעלה. מה זה רואה? מאכילה אותו, נותן לו את האוכל. אז ככה עם ישראל, העולם ניזון, הקדושה העליונה ניזונה על ידי, וכשישראל לא עושים רצונו של מקום, אז כביכול מתמסכן עמוד הקדושה, כן? כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, נעשה כימוך אחיך, נעשה מי שנאמר בו המקרה במים עליותיו מח, בשפלות ידיים ממך המקרה. מה זה בשפלות ידיים ממך המקרה? כשישראל לא עושים מצוות, אז המקרה במים עליותיו נהיה מח. איך זה יכול להיות? כי זה ככה, כי הפעולה היא רצו ושוב, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו ואנחנו מפרנסים אותו. לא ניכנס עכשיו למה זה ככה. אז עכשיו יוצא לפי זה ש איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם דרך עם ישראל, דרך עם ישראל, דרך בני האדם בגדול, באופן יותר בולט דרך עם ישראל. מה זאת אומרת? זה כמו, אז אמרתי, המשל זה כמו, למרות שהגוף עצמו הוא כלום, הגוף עצמו שום דבר, מה זה? 70 קילו אוכל לתולעים, משהו כזה, לא, לא משהו רציני. אבל אמרתי, זה כמו אם יש את הקור האטומי בדימונה ויש בקור האטומי חדר בקרה, ונניח שהחדר בקרה הוא לא בקור עצמו, אלא פחדו שיפציצו, שיש שם איזו דליפה או משהו, אז הוציאו את החדר בקרה, כן, נגיד לעיר דימונה, כן, הרי הקור הוא בערך 15 קילומטר מדימונה, אבל נניח, אני לא יודע אם זה אמת או לא, סתם, נניח, כן, אז סוללים איזה קבל תת-קרקעי 15 קילומטר, ועושים את החדר בקרה באיזו דירה בדימונה, זה לא בעיה לעשות את זה. ומשם אתה שולט על הכל. שם יש לך את המסכים, שם אתה יודע מה המצב של חום ליבת הקור, שם אתה רואה את המצלמות, ושם אתה גם יכול לפתוח ולסגור ולהפעיל צנטריפוגות, ולא יודע מה מפעילים בקורים, כל מיני דברים שצריך להפעיל או לא להפעיל. אז עכשיו, נניח שעכשיו ייפול טיל ויפגע בחדר בקרה וישבית את כל החדר בקרה, יפוצץ אותו לגמרי. אז מה? אז איזה נזק יש לנו? נזק של חדר בקרה. כמה שווה חדר בקרה? לא יודע מה, 100,000 שקל. יבנו אותו מחדש, 100,000 שקל, כבר הכל חדש שם, כן? מה, יביאו עוד מסכים חדשים, יביאו עוד מקלדות חדשות, עוד כמה זה. החוטים נמצאים, כן? הקור עצמו הוא שם, הוא לא בדימונה. הוא שם, הקור לא קרה כלום. ואם יפגעו בקור, מיליארדי מיליארדים של לא יודע כמה זה, טריליונים של דולרים, זה הפסד כספי לשנים, אתה יודע מה זה קור, זה שנים על שנים שהוא בונה לעצמו את המסת האורניום המאושר וכולי, כן, הרי באיראן שם הם עובדים כל הזמן בשביל שעוד 5 שנים, עוד 8 שנים, עוד 10 שנים יהיה להם מספיק אורניום, פלוטוניום, לא יודע, בשביל לייצר מסה קריטית. אז מה יותר חשוב? ודאי שהקור יותר חשוב. אבל מצד שני, אם החדר בקרה מנוטרל, אין לי, לא יכול לעשות כלום בקור. לא יכול לעשות שום דבר. זה כמו מישהו יש לו טלפון, וכל מה שקרה בטלפון זה, המקשים לא עובדים. עכשיו, הכרטיס הזה, הלוח מקשים, בטלפון פרימיטיבי, זה כלום, זה עולה 20 שקל. והטלפון עולה אולי, לא יודע, 500 שקל, 300 שקל, לא יודע כמה, עולה טלפון כזה פשוט. אבל אם אין לי עכשיו, אז הטלפון הוא בסדר גמור, אבל אין לי מקשים. אז בגלל 20 שקל אני לא יכול לעשות כלום עם הטלפון הזה, לא יכול לעשות ממנו שיחה. או נקרא לזה ככה, בסמארטפון, המסך מגע לא עובד. אז להחליף מסך זה 300 שקל. וסמארטפון, הדגמים החדשים, עולה 3,000 שקל. אבל אם אין לי מסך, אני לא יכול לעשות איתו כלום. אז הטלפון הוא הקור נמצא, אבל אין לי חדר בקרה. אין לי חדר בקרה, אני לא יכול להפעיל את הקור. אז לכן, עכשיו הדבר היחיד שאיתו אפשר להפעיל את העולמות זה האדם. ולכן האדם הוא חשוב. ולכן האדם, לכן אדם עכשיו, ולכן בשביל שאני אוכל להחזיר את המכשיר שלי לפעולה, אני צריך לוח מקשים פעיל. לוח המקשים זה האדם. זה ספירת המלכות.
אז זה נקודה קטנה. זאת אומרת, זה רק דרך. הרב אמר שהגוף הוא הדבר הכי חשוב. אבל אני לא אגדל על לוח
המקשים
שהדבר הכי חשוב.
ודאי זה הדבר הכי חשוב, כי בלי לוח מקשים אתה לא יכול לעשות כלום עם כל הסמארטפון. אם יש לך מחשב, מחשב מטורף, ואין לך מקלדת, והמקלדת לא עובדת, אתה עכשיו יכול לעשות מה שאתה רוצה, שום דבר לא תעשה, עדיף לך מחשב פרימיטיבי שבקושי זז, שנתקע כל הזמן, אבל היא מקלדת טובה.
אבל כל החשיבות של המקלדת היא לא חשיבות, אני לא אומר
איזה
חשובה המקלדת.
היא נכינה מי, זה
לא חשוב, זה הכי
קריטי. זה הכי קריטי. עכשיו, אם אתה נמצא במקום שאין לך מקלדת חלופית, אז אתה המקלדת, אתה תתאבד עליה. אתה מבין מה אני אומר? חיי אדם דוחים כל התורה כולה. כי בלי זה אין לי מקלדת, אני לא יכול להשפיע על העולמות. זה סוד ספירת המלכות, זה סוד אשר יצא. זה, הרבה דברים יש בזה. עכשיו בשביל זה האדם, בשביל שאדם יוכל לפעול, הוא צריך להיות יכול לפעול. בשביל לפעול הוא צריך להיות בריא. קודם כל צריך להיות בריא. הוא צריך להיות, איך הוא כתב כאן, חילוץ עצמותיו, שיכול לפעול, שיכול לזוז. אם הוא לא זז, אז הוא ירכב. הוא לא, כן, אדם שלא זז, שלא הולך, אז הוא בסוף הולך ומתנוון, וזה מאוד לא בריא, כן? אז שהגיע ליישובנו הרופא הצדיק, דוקטור סודי, אז רבים, איך נקרא לזה, בני המעמד הגיל המתקרב לגיל הזהב, או אני לא יודע איך תקראו לזה, גיל החמישים, דוחף את כולם להתחיל ללכת וזה, אומר להם, מה אתם אחר כך לא... כי אדם צריך להיות בריא. אדם צריך להיות בריא. אם אדם לא יהיה בריא, אם אדם לא יחלץ את עצמותיו, אם אדם לא ישמור על החוסן שלו, על הבריאות שלו, גם על חום ואור רגשותיו, להפעיל את עצמו, להפעיל את הרגשות, לתת לעצמו להתבטא.
ומה עם כל היהודים בגלות שהיו תלמידי חכמים גדולים מאוד, בלי גוף, בלי חולים?
אז זה היה מציאות.
לא, וגם בארץ היום יש כאלה.
זה היה מציאות שהייתה מציאות מובטת, והיא הייתה. וכבר מזכיר את זה הגמרא. יש לנו בגמרא שתי סוגיות סותרות. יש סוגיה אחת עם רבי יהושע בן לוי, שאמרה לו בת קיסר, רבי יהושע בן חנניה, כן, חוכמה מפוארת בכלי מכוער, ואז אמר לה, במה אבא שלך שומר את היין? אז אולי, אז אמר לה, אולי בקדים של זהב וכסף, וכל היין נחמיץ. ואז הוא אמר, ואז היא אמרה לו, ואה איקה שפירי דגמירי, אמר לה, יבו סנות ויבו גמירי. זה סוגיה אחת. ויש סוגיה אחרת, אמר רבי יוחנן, אנא אשתרי את משפירי ירושלים. מה זה אנא אשתרי את משפירי ירושלים? מהמציאות של לפני החורבן.
מה הדרגו
שלו? הוא היה יפה. רבי יוחנן היה יפה, היה יפה תואר, כך כתוב עליו. אני נשתיירתי מהיפהפיים של ירושלים. היימן דבי למחזי שופרי דרבי יוחנן. מי שרוצה לראות, ייקח קסה דחספה ומלא את זה פרצידי דירומן הסימקה ויוטיב בן טולה לשימשה. ההוא זה ארור אם אין שופרי דרבי יוחנן. זאת אומרת, אז מה זה? ורבי יוחנן יושב בשער התפילה והיה אומר, נשים עולות, שיהיה להם ילדים יפים כמוני. אז זה חשוב יופי או לא חשוב יופי?
תלוי.
אז היופי שהוא קשור לזמן שלפני החורבן, אני אשתרם נשפיר ירושלים, זאת אומרת למצב של ישראל לפני, אבל שיצאו לגלות, אין להם מה לטפח את היופי. עכשיו זה שיש, אין להם מה לטפח את צדדי הגוף, ולכן בגלות באמת הייתה איזה מין מציאות מוזרה, איך תקראו לה, של אנשים שלמרות שהיו מנוונים, נקרא לזה מבחינה גופנית, מבחינה מסוימת, הם הצליחו לעשות דברים מדהימים, מדהימים בכוח השכלי שלהם. יש לזה גם אגדות, כן, על בעל הלבושים, סיפור מפורסם הרי, שהוא התפלל שכל הצאצאים שלו יהיו מכוערים. הדור עשירי, כן, כידוע, וכולי. אז כל הדברים האלה, עכשיו, וזה שהיום יש דברים כאלה, זה עוד שיערים מהגלות.
אבל הם מצליחים לפעול בעולמות, לא?
כי זה עוד שיערים מהגלות. יש את הגרף היורד והגרף העולה. אז לפעמים אלה הם עוד יותר גבוה מאלה. אבל הם כבר בעלייה ואלה עוד בירידה. למשל, זה עושה. כן. מצליחים, אבל כמו שאומר, זה לא... אתה הולך ונעלם יותר ויותר. הרב הוא כבר הצליח, הרב הוא, לא יודע מה ראשון, אבל עדיין מהראשונים שראו את העניין הזה, את הנקודה הזאת, שראו את הכוחות החדשים שיש באותו דור שמתעורר לבנות את הארץ, שהם היו בסגנון אחר, שהיו להם תביעת הבריאות וחוסן הגוף ובריאותו היה חשוב, כן? אז לשחק כדורגל זה היה ספורט לאומי, לא כמו היום. אני אזכיר את זה גם כן הרבה פעמים. כשכדורגל עוד היה מקצוע של חובבנים בלבד, אסור היה לשחקנים מקצועיים לשחק כדורגל. ושיחקו שם אידיאליסטים גדולים. בקבוצות, כן, בשנים הראשונות של קום המדינה. למרות ששיחקו בשבת. סטלמך, חודורוב, שפיגלר, שפיגל. שמות שהיום לא מכירים אותם. בכל אופן אומר כאן הרב, אז הגוף הוא אידיאלי. יש אידיאליות בגוף. אנחנו מתחילים על הגוף. אני מתחיל עוד הפעם מהתחלת הפרק. על הגוף. בתור מרכז חיים מצומצם ומוגבל, פועלת הנשמה. הנשמה היא ענקית, רחבה, מתפשטת, במובל, למרחבים עולמיים. אבל כיוון שהיא פועלת על הגוף בתור מרכז חיים מרצועם, לכן אידיאליים הם מאוד טהרת הגוף, חוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, ערות חייו, כי הם גוף של הנשמה האלוקית. כי הם נותנים את האפשרות לנשמה האלוקית לפעול. המקלדת צריכה להיות משומנת ופועלת טוב בשביל להפעיל את הנשמה. אם היא לא תפעיל את הנשמה, היא לא תוכל. כן, עם המקלדת, יש בה מקשים עכשיו שאני לא, אני מזלזל בה, כי גוף, היא כלום. היא לא חשובה. חשוב המחשב, חשוב המעבד. אז אני לא עושה, אז נשפח עליה עכשיו קפה, והיא נדבקת וזה, וחלק מהקשים עובדים, חלק מהקשים לא עובדים, ועכשיו תתחיל לעבוד איתה. לא תצליח לעשות איתה כלום.
אבל, למה המון ספרי מוסר והמון חסידות?
למה?
המון ספרי מוסר וחסידות תמיד מתייחסים לגוף בתור איזה משהו...
כי זה התקופה... כי זה התקופה שלפני הרב. אני כל פעם אומר את זה. אני כל פעם אומר את זה.
והיום לא?
זה התקופה, זה לפני כל מה שמדברים על זה, בוודאי שמדברים על זה גם היום, זה לפני הרב. הרב, אמרתי, אתם שמעתם את זה, אני מקווה שמעתם את זה ממני יותר מפעם אחת, שהחידוש הכי גדול של הרב הוריד לעולם זה הקידוש החומר. ולפני הרב לא היה את זה. מה זה לא היה את זה? כי חיו עדיין בעולם של הגלות, ובעולם של הגלות לא צריך את הגוף. לא צריך את הגוף, הגוף מסיק. מסתדר בלעדיו. ובניסי ניסים הצליחו לחיות ככה, ולעשות ככה, ולפעול ככה. כי הקדוש ברוך הוא נתן להם את היכולת. זה באמת נגד הטבע, אני אומר, זה מרגיש להבין. תראו, בשחמט, שחמט זה משחק מחשבי. ובאליפויות גדולות בשחמט, כן, אליפויות עולם, כשיש שחקנים שהם קרובים להיות שקולים, אז מה שבסוף מכריע זה הכושר הגופני. לכן שחקני שחמט מאוד חשוב להם לשמור על כושר גופני גבוה, ועושים אימונים גופניים, וזה לא מעניין אותם כל כך. הם אנשים של שכל, הם לא אנשים של גליידי, של חדרי כושר.
זה מונע מהגוף לקרוס בלחץ בעצם?
משחק שח, היום כבר הקלו בזה, אבל פעם היה משחק שח 5 שעות. היום זה פחות, היום זה 4 שעות. לא, 20 מסעים ראשונים. לא, זה רק החלק הראשון. כן, לכל אחד נותנים 2.5 שעות, זה היה כשאני שיחקתי שח בסירותי. אז לכל אחד מהצדדים בתחרות, כאילו מה שנקרא תחרות רשמית. אז לכל אחד מהצדדים יש 2.5 שעות, מחשבה, עם שעון כמובן, ל-20 מסעים ראשונים. ואחרי שגומרים 20 מסעים ראשונים, עושים הפסקה וממשיכים אותו, או מחר, או אם זה פעם בשבוע, אז בשבוע הבא, את המשחק.
פעם בשבוע?
אני שיחקתי במועדון שהיה לנו פעם בשבוע היינו נפגשים, אסא ירושלים. פעם בשבוע היינו משחקים. אז כשעשו תחרות, אז היה פעם בשבוע. אז עכשיו, לשבת 5 שעות, 5 שעות בריכוז גבוה, על מה אנחנו מדברים? אתה יודע איזה כושר אתה צריך בשביל זה? אתה מצליח לשבת 5 שעות בלי לזוז בסדר? כי הכושר שלך לא מספיק טוב, זה תלוי גם בזה, לא אומר לא רק בזה, אבל גם זה מצריך כושר גופני מטורף להצליח לשמור על ריכוז גבוה 5 שעות. עכשיו זה הפלא, איך הקצות והנטיבס, שאני לא יודעת כמה הם שמרו על כושר, או האדרת, שבכלל מסופר עליו שאדם חולני וחלוש, איך הם הצליחו לעשות את הדברים האלה ולשבת לא 5 שעות, 18 שעות רצוף על, 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 על כל מיני סוגיות ודברים, כן, על סיפורים שמספרים, על הקצות, על הגרע. לא ידוע שהם עשו כושר. ולמרות זאת הם הצליחו, זה היה פילי פלואים, זה הנס. מה שאני אומר, זה היום אדם אחרי שעה מצופה של לימוד בעיון, לא בעיון, בבקיאות, אדם גמור, הוא חייב סקר אחרי 5 דקות, 10 דקות, הוא לא יכול יותר. גם מודדים אותו, כן? כי כל המחקרים אומרים ש-20 דקות נגן נשיא הריכוז, ואחרי 20 דקות יש ירידה של הריכוז, עד 40 דקות, וב-45 דקות כבר אין לך מה לחפש, לכן השיעורים הם כולם 45 דקות. שיעורים במערכת הלימודית. 40 דקות.
זה ירד לאט לאט, לא?
מה ירד? בסוף יהיה רק 5 דקות שיעור ושעה הפסקה? מה אתה רוצה שיעשו? ילמדו בזאת?
היום כבר זה הריכוז הוא בעבוד יותר פחות, לא, היום אנשים כבר
עושים לי לשבת
מה,
שלושה
עבד
לנו כזה,
מה
היה מוכן? זה
אנחנו
לא, אבל אני אומר, זה באמת אתה מרגיש ירידה בריכוז אחרי כך וכך זמן של שאתה נמצא בסוגיה, נמצא בסדר, נמצא בלימוד יש נפילה, אז עוצרים, עושים סיבוב, שותים כוס מים, לא יודע, עושים משהו וחוזרים. זה הגוף, רבותיי, הגוף הוא המניע את זה, אתם מבינים? אנחנו מדברים פה על פעולות נשמתיות, ללמוד תורה זה נשמה. אבל מה מפעיל את זה? הגוף. הגוף הוא המרכז חיים המצומצם, והוא בתוכו, עליו פועלת הנשמה. לכן הוא אומר, האידיאלים הם מאוד הגוף. העולמים כולם, שורה שלישית, סוף השורה, הינם הגוף של הנשמה האלוקית. כל העולמות זה הגוף, כל העולמות, כל החומר בעולם זה הגוף של הנשמה האלוקית. הרי כל האלוקות מתגלה בעולם. העולם זה, למה נקרא עולם שמשאלים עצמו בעולמו?
הוא אומר עולמים, כי הוא
מתכוון
חוץ,
לא מדברים
חוץ מעולם
המלכות? לא, לא, כל העולם, העולמים הכוונה, כל העולמות כולם, כל ה... זה לא רק החומריות, זה גם דברים עוד, אבל זה כל הדברים שהם לפני הנשמה האלוקית, לפני האלוקות. כל דבר כלפי מה שמעליו הוא בבחינת גוף לנשמה, כלפי מה שמתחתיו הוא בבחינת נשמה לגוף. בסדר? אתה מבין מה אמרת? זה כותב מפורש, נגיד רבינו חיים ויטל בשערי קדושה. שערי קדושה הוא כותב את זה מפורש, הוא מדבר על זה על הבי העולמות, אבל גם שם, כן. צלות בריאה יצירה עשייה, שכל עולם הוא כנשמה לגוף, לעולם שתחתיו, וכלפי העולם שעליו, אז הוא כגוף לנשמה. אז הוא אומר, העולמים כולם מן הגוף של הנשמה האלוקית, הצילות השכינה, מלכות שמיים, העשירה מתפשטת. כלומר, הנשמה האלוקית מתפשטת ומתגלה בעולמות כולם. בעולמנו מרגישים אנו את ריכוזה על פי מידותינו. כן, שימו לב, הפועל עכשיו ריכוז. על הגוף בתור מרכז חיים, בשורה הראשונה, כתוב שהגוף הוא מרכז החיים. אנחנו מרגישים את ריכוזה של השכינה, של מלכות שמיים, על פי מידותינו. על כל יציר נברא היא מתפשטת. על כללות היצירה היא מתרכזת. פעם שלישית שמופיע במאמר זה הפועל רכוז, וזה לא הפעם האחרונה. על כללות היצירה היא מתרכזת, מאירה היא באור חייה, מגלה את עושרה וכבודה. כלומר, בתוך העולם שלנו, בתוך הגוף שלנו, בתוך הכלים שלנו, בתוך המציאות החומרית שאנחנו נמצאים בה, גם בתוך התורה שאנחנו לומדים, כי תורה שאנחנו לומדים, אם אנחנו עכשיו לומדים אותה והבנו אותה בשכלנו, אז היא כבר בחינת גוף כלפי העולמות שמעליה. כל הדברים האלה הם גילויים של האלוקות. בעולם החי היא מתגלה בצביונה המיוחד. באנושות כולה, ברוב חוסן ובליטה הדורה, ביזוז קודש הרי מתגלה בכנסת ישראל. כלומר, באנושות כולה, הגילוי היותר בולט של הנשמה האלוקית, זה עם ישראל, כנסת ישראל, בלשון הרב בכנסת ישראל. כי כנסת ישראל הוא המרכז של ההוויה. שוב, אני חוזר פה לפועל מרכז, מרכזיות. הגוף הוא מרכז החיים של הנשמה.
מה בא הפועל הזה להגיד מרכז? מה מחדש המילה מרכז?
אני לא יודע מה מחדש, אבל הרב פה משתמש בה הרבה פעמים, פה בפסקה הזו, בפרק הזה, וזה אומר שאנחנו צריכים להבין למה הוא מתכוון ולמה הוא משתמש בה. זה לא רגיל אצלו הרי, זה לא... זאת היא מנוחתה. כן? בעיזוז קודש הרי מתגלה בכנסת ישראל, זאת היא מנוחתה. יצרה קלינה הכלול בהדר תפארתו. מי שחודר בנשמה הישראלית, מסתכל באופייה המצוין והמיוחד, בהודעה ההיסטורית, בגורלה, בנצח קיומה והופעת חייה. מה זה כל הדברים האלה? זה דברים שבעולם שלנו, בעולם החומר. בעולם החומר, בעולם ההיסטורי, בעולם המעשי. במחשבות הגיונותיה, בשאיפותיה, תקוותיה, חלומותיה ויהודיה, ביטחונה ואמיתה, הרי הוא מוצא כמנעהו המרכז אשר לבחירה האלוקית. מרכז הבחירה האלוקית. עם ישראל בתור העם הנבחר הוא המרכז של האלוקות בעולם. אשר להצילות השכינה. המרכז אשר לבחירה האלוקית, המרכז אשר להצילות השכינה. מתוך דיוקן של מטה עולה ומסתכל בדיוקן של מעלה. כן.
זה קשור שמדבר פה על תפארת, עוד ונצח.
כן. הרי אנחנו מדברים פה על ספירת המלכות, והוא קורא לזה למטה, למעלה. הצילות השכינה מלכות שמיים. כן, אני לא... אתם יודעים, דיברתי על זה נדמה לי פעם, אולי יותר מפעם. יש מאמר, מאמר שאני קראתי, אבל אני הבנתי שהוא כתב על זה ספר, לא ראיתי את הספר, ולפי דעתי זה, אני הבנתי שזה ספר עם כמה כרכים. כן, הרב יוסף אביבי. אתם יודעים מי זה הרב יוסף אביבי? מקובל ירושלמי, מקובל ירושלמי, מקובל חוקר, חוקר מקובל ירושלמי, לא יודע איך תקראו לו. כן, יש מקומות שבהם הוא קצת שנוי במחלוקת, אבל הוא כותב הרבה. כאילו, על זה שהוא, יש בו איזה פן קצת אקדמי, נגיד לזה כך, אבל אני חושב שזה, אותו עצמו לא ראיתי אף פעם, רק ראיתי כמה וכמה מאמרים שהוא כתב, הרבה מאמרים שהוא כתב. אז בכמה מקומות הוא חקר הרבה את הרב קוק, את כתבי הרב קוק. והוא בכמה מקומות, ויש כמה מאמרים מפורטים שבהם הוא מנסה להוכיח את זה, ועל זה לפי דעתי הוא גם כתב ספר, זאת אומרת ספר עם כמה כרכים, שהוא בא ואומר שאת הרב קוק מדבר כולו בשפה של מקובלים. כל הכתיבה של הרב קוק זה כתיבה של מקובלים, אבל הוא מצא, פיתח לעצמו טרמינולוגיה אחרת. אתם שמעתם את זה ממני, לא? זהו, אז כשהרב קוק מדבר על שכינה, על מלכות, כן, שכינה ומלכות זה אותו דבר בשפת המקובלים. אז הוא כותב, כן, הגילוי המעשי של כנסת ישראל בחייה, נקרא לזה כך, של עם ישראל בעולמנו. וכשהוא מדבר על האצילות, אז הוא יגיד, מחשבת ההוויה של הבריאה להיוולד. כן, זאת אומרת, שפות, מילים שהרב קוק משתמש בהם, אבל הם מתורגמות, מתרגמים דברים פנימיים. או זה דבר מאוד בולט כאן, כי למעלה הוא כותב, הנשמה האלוקית, הוא אומר, זה אצילות השכינה מלכות שמיים. זה ספירת המלכות. שכינה המלכות. כן. אז עכשיו הטרקלין זה התפארת. התפארת זה יוד קי וו קי, והמלכות זה א' ד' נ' י'. אני יודעים מה אמרתי, מקווה שיודעים. שמות. וההיכל של ה... הדנות של האלוק של היוד קי וו קי זה הדנות, לכן כותבים בסידורים הספרדיים משולב. זה בתוך זה. מכניסים אותו בתוך זה, או משולב, כן, לא משנה. וזה מה שבספרי המקובלים סומכים את זה על הפסוק בספר יחזקאל, השם בהיכל קודשו הס מפניו כל הארץ. היכל בגימטריה 65, הס בגימטריה 65, וזה א' ד' נ' י', א' ד' נ' י' 65. השם בהיכל קודשו, אז היכל י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק' בהיכל קודשו, ההיכל של י' ק' ו' ק' זה השכינה, זה המלכות, זה האדנות. אז זה מה שהוא אומר כאן, כן, ומתוך דיוקן של מטה עולה ומסתכל בדיוקן של מעלה, ונותן כבוד ופאר למלכות, מלכות כל עולמים. קודם כל, למה כתוב לא תלין לבנתו על העץ? כתבת הגמרא, קללת אלוקים, התורה אומרת, קללת אלוקים תלוי. מה זה קללת אלוקים תלוי? דומה למלך שהיה לו אח תאום, ותולים את האח תאום שלו, אז כל מי שמסתכל אומר, מה, תלוי את המלך. כן, זה מה שכתוב. זאת אומרת שאדם מישראל הוא דיוקן של מעלה, דיוקן של מעלה, וזה מה שנקרא ספירת המלכות, שהיא מקבילה לבינה, ה' תתאה וה' אילאה, כן, ה' ראשונה וה' אחרונה בשם השם. אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים שלמעלה, עד שיכנס בירושלים שלמטה. ירושלים שלמטה זה ה' אחרונה, זה ספירת המלכות. ירושלים שלמעלה זה בינה, כן, ה' עליונה, בינה, רחובות הנהר אשר לבינה העליונה. זאת אומרת, איך נגיד את זה, במשל הפשוט, הבינה זה התכנון והיישום המעשי זה הגילוי, זה המלכות. אז אם מסתכלים במלכות, מבינים מה המתכנן, מה התכנון. זאת אומרת, אדם שמסתכל במלכות בכנסת ישראל מבין מה זה הקודש ברוך הוא, מתוך מצריך זה אלוקה. אז ממילא המסתכל בדיוקן של מטה עולה ומסתכל בדיוקן של מעלה.
הוא אומר שהגוף עצמו זה הדיוקן.
הגוף עצמו הוא הדיוקן, בוודאי. הגוף עצמו, כנסת ישראל, שכינה, שכינת התאה. זה ודאי הדיוקן של המלכות, זה המלכות, שזה הדיוקן של מעלה, של הקודש ברוך הוא, של הגימל ראשונות. של התכנון, כל זה הרי משלים, לא נבין אותם בצורה... ונותן כבוד ופאר למלכות, מלכות כל עולמים אשר על ישראל הדרתו. והגבייה הלאומית וכל מכשיריה, עכשיו תראו מה הוא, הוא ישר מוריד את זה עכשיו לעולם המעשה. הגבייה הלאומית, הגוף הלאומי, הגוף הלאומי, וכל מכשיריה, מה זה מכשיריה? ארצה, שפתה, רוחה, מוסרה, מנהגיה, נטיותיה, צבאה, שבקה, שבסה, בתי משפטה, כל הבלקן, כל מה שיש פה היום בעולמנו, כן? ממשלתה, כנסתה, מפלגותיה, שלטונה, זה הגבייה הלאומית, זה הגבייה הלאומית. בתקופת הרב זה עוד לא היה, כי עוד לא היה צבא ישראלי, ועוד לא היה משטרה ישראלית, ועוד לא היה כנסת ישראלית ובית משפט ישראלי.
עוד לא היה ישראלי.
עוד לא היה, כן, היה ישראל, אבל לא מדינת ישראל. אבל ודאי שכל מחשב, אז מה היה? היה את הרצאה, שפתה, ארוחה ומוסרה, אבל היום זה כבר ביטוי יותר עשיר מזה. אז הגבייה הלאומית היום היא כל מכשירי הגבייה הלאומית, זה צהל ומוסדות הביטחון ומוסדות השלטון וכל ה... זה הגבייה הלאומית. כולם מבינים שזה הגוף הלאומי, כן? ממשיך הרב ואומר, מוסרה, מנהגיה, נטיותיה והנשמה שלה, תורתה, נבואתה, תפילתה, אמונתה וכל הפלגים הרבים, יבלי מים נאמנים, מים עליונים ומים תחתונים. כן, אותו דבר, מים עליונים ומים תחתונים, אותו דבר, זה בינה ומלכות. כן, יבלי מים, יובלי, זה יובל, זה בינה, 50 שערי בינה, יובל זה בינה, על יובל ישלח שורשיו, זה בינה, שהבינה היא משפיעה את המים במלכות, שהמלכות היא הבריכה התחתונה. טוב, נו, לא נעובב אתכם יותר מדי. יחד מתרוממים גלי גלים, מתנסים בהוד עד ים, מתחבבים ומתאהבים חיבת ידידות שאין על אפר משלה. ואהבה הלוהטת מתהווה לקנאת עם. קנאת עם, מה זה קנאת עם? עם שעכשיו הוא מקנה ללאומיות שלו, הוא רוצה עצמאות, הוא רוצה כן, גבייה, גבייה לאומית.
איזה שאלה שם על אפר זה לא סתם על
אפר,
זה משהו...
זה פסוק מאיוב.
זה משהו מציאותי וממש.
מה זה אפר משלה? זה פסוק מאיוב. נכון? אתם לא יודעים. הוא לא הביא את זה כאן, הרב צבי יהודה לא הביא את זה. מה?
איוב פרק
מ"א. איוב פרק מ"א, אין כאן הוא לא הביא את זה. מה, איך הפסוק שם? לא שומע?
שאין הרפה
משלה. לא הבנתי, איך הגעת לפסוק הזה?
הוא חושב שם כאילו מקור, אבל לא
חושב את הפסוק. איפה המקור?
בספר של...
בספר של בית אל, הבנתי, בספר של הוצאת בית אל. אני לא זוכר את הפסוק. יהי רצון שיש כאן משקה. סיידר.
מה מתקבל פה? מה הפסוק הזה אומר?
אני חושב שפה בשביל להבין את זה יותר לעומק באמת אנחנו צריכים לראות את מה שכתוב באיוב, אבל הכוונה זה...
זה לא רשום על
אפר,
אלא זה משהו
אמיתי. לא חושב, אני לא חושב שזה ככה.
אולי שאי אפשר להסביר
לזה
בארץ, אין
משל
כזה.
יכול להיות, אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני חושב שפה באמת זה לא יודע, זה צריך לראות באיוב. לא, אנחנו היינו פה תנ"ך, מה לעשות, אנחנו בית מדרש בלי תנ"ך, אז אנחנו לא נמצא את זה. מילא. ואהבה לוהטת, מתהווה לקנאתם, מחוללת גיבורים עזורי עוז, רוח מלא אש לוהט, ומתמזגת הגבורה הלוהטת עם השכל והיושר, בספרות גדולה מלאה עצה שירה ויושר מתייצרת. בתקופת הרב הייתה פריחה ראשונית של ספרות חול, שנקרא לזה ספרות חול, כן? יש מאמרים שלמים בעולם האקדמיה ודאי של ספרות החול בימי הביניים, משורי ספרד בימי הביניים, כן, ויש על זה, כן, האוניברסיטה, האקדמיה דנה בזה רבות, ולפי שיטת האקדמיה אז היו מבין חכמי ספרד היו כאלה שכתבו שירי חול. יש לזה, כן, לא, בוא נגיד שלא כל העולם התורני מסכים עם מה שהאקדמיה אומרת, אבל יש כמה כאלה שבאמת קשה הם להתמודד עם מה שהם אומרים. למשל אל חריזי, שזה יכול להיות שזה זה כנראה כינוי ספרותי, איזשהו משורר יהודי ספרדי, שאצלו יש לו שירי קודש ויש לו שירים שקשה לראות את הצד של הקודש בהם, כן, הרי כל השירה הספרדית. אבל איך שלא יהיה, אחרי שירת ימי ספרד, ודאי שהעסק הזה נעלם. ולא היה יותר שום דבר כזה של שירה יהודית, או כתיבה יהודית שהיא לא כתיבה של קודש. כל הכתיבה היהודית הייתה כולה כתיבה של קודש. שוטים, חידושי תורה, פירושים. לפעמים ככה נתנו לעצמם אנשים, ככה, איך נקרא לזה? לנטיות הליריות שלהם, השיריות שלהם, להתפרץ בהקדמות. אתם יודעים מה אני מדבר? לא הקדמות. הקדמות. תקרא הקדמה של ספר, תראה איך הם כותבים שם, זה פתאום לפעמים יש שם שירים ממש, במיוחד אצל הספרדים. כן, הקדמה של שוט רגיל, לא יודע מה, תקרא הקדמה של אור החיים. הקדמה של... זה לא שוט, זה לא רגיל, אבל...
בסוף המלא זה אין על אפר משילו עשוי לבלי חיות.
אין על אפר מושלו?
מושלו
העשו... מושלו עם ה' בסוף, נכון?
לא, עם ו'.
עם ו' בסוף, כן. אין על אפר מושלו...
העשו לבלי חד נראה. חד
נראה. לא שומע.
העשוי לבלי
חד. העשוי לבלי חד?
חד נראה.
העשוי לבלי חת, כן? אין על אפר מושלו העשוי לבליחת. צריך לראות ההקשר. יכול להיות שזה רק שיבוץ מקראי. כן, לפעמים הרב משתמש בזה. שיבוץ מקראי זה אומר שלוקחים פסוק בלי המשמעות שלו. רק משבצים אותו לפי המליצה. אתם לא נפתלתם אף פעם דבר כזה? בטוח נתקלתם. רק לא זמתם לב. יש פיוט ידוע. שומעים אותו בברית מילה אשכנזים. יום ליבשה,
יום
ליבשה נהפכו מצולים, יום, יום ליבשה נהפכו מצולים, שיר החדשה שיבחו גאולים. אז שם אחד הבתים זה,
הקרן הדבר אמת, למי
החותמת? כן, הקרן הדבר אמת, למי החותמת ולמי הפתילים. לפני כן יש מבטן לשמחה הם חתומים, בברית חותמך הם החתומים, ומבטן לשמחה הם הנימולים, זה בית אחד. על ברית מילה, לכן אומרים אותו בברית מילה את הפיוט הזה, למרות שהוא מדבר על קריאת ים סוף, על קריאת ים סוף. ואחר כך יש עוד אחד על ציצית ועל ביג דיי כסותם יעשו גדילים. ואז הבית השלישי הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, בוא תכיר מי זה רעמך, מי זה רעמיתי ומי לא. אז איך הוא אומר את זה? הקרן הדבר אמת, למי החותמת ולמי הפתילים. איפה הפסוק הזה לקוח? מתאמר, מה המשמעות שלו?
למי יש ברית מילה ולמי יש
ציצית? שם?
לא שם, בפיוט. זאת אומרת, לקחו אותו בתור שיבוץ מקראי, המפייטן, שיבץ את הפסוק הזה, והוציא אותו לגמרי מהקשרו. זה לא בשביל להגיד את מה שעכשיו הדיון בין יהודה לתמר.
לא בדיוק, אבל זה לא קשור.
זה לא קשור בכלל.
כי הקהל, מה
היא
בא
להגיד אותנו? אבל הוא בא ואומר עכשיו, עכשיו הקדוש ברוך הוא תסתכל מי עזר האמיתי. כשאתה בא לראות מי הבניך האמיתיים, אז תראה למי יש חותמת, למי החותמת ולמי הפתילים. מה זה החותמת? מבטן לכן לחותמך, חותם ברית קודש, ופתילים זה... כן. מכאן מביאים... איפה זה כתוב? וואו. אם אליך אתם ספר כותב, לא מכאן, ממקום אחר, אבל הוא מזכיר את זה, ששני סימנים שאינם מובהקים משיבים אבדה, או סימן אחד מובהק או שני סימנים שאינם מובהקים, אז הוא אומר שאחד מישראל תמיד יש לו שני סימנים, תפילין וברית מילה. תפילין וברית מילה. שם זה ציצית. ציצית, נכון, שם זה ציצית וברית מילה.
ציצית,
אני לא יודע, ציצית לא נקראת עוד, נכון. ברית נקראת עוד ותפילין נקראים עוד. טוב, לא משנה. פה זה היה רק בשביל להסביר מה זה שיבוץ מקראי. והאהבה הלוהטת מתהווה לקינתה, מחוללת גיבורים עזורי כוח, רוח מלא אש לוהט, ומתמזג את הגבורה הלוהטת עם השכל והיושר. וספרות גדולה, מלאה עצה, שירה ויושר מתייצרת. זה הספרות שדיברתי עליה. כן, התחילו להיות פתאום, פתאום התחילה לצמח ספרות ישראלית. כן. ביאליק זה כבר הדור השני של הסופרים. או של המשוררים. זה מאוד.
שלום עליכם
הראשון? לא, שלום עליכם הוא באותו דור של ביאליק. אותו דור של ביאליק, ממש. הוא אפילו האריך ימים יותר מביאליק, אני חושב שהוא היה יותר צעיר ממנו. הדור הראשון זה שיבת ציון, אברהם מפ. אתה לא יודע מה זה. אני בתור ילד קראתי את הספר הזה, כן? כי זה היה ספר משעמם, שפה כבדה, כבדה, כבדה. כי לא דיברו אז עברית בכלל, זה מדבר בערך איזה 30-40 שנה לפני ביאליק, ספר בעברית שהוא מתאר כמיהה לארץ, כמיהה לארץ, כאילו איזה, הוא אברהם מפ, הוא לא יודע אם עלה לארץ, לא יודע אם בכלל היה בארץ, כתב את זה שם ביערות פולין או רוסיה, על סיפור, על אנשים ש... יהודים שעוד, כן, חלום שלהם להגיע לארץ, אהבת ציון. אבל התחיל להיות, כן, הרב קוק ודאי ראה, אהבת ציון של אברהם מפו, זה היה הספר שנגיד בישיבות, כן, אתם מבינים מה אני אומר עכשיו? תחת לשולחן, היו קוראים אותו בפנימיות, לא יודע איפה היו קוראים אותו, בזמנים שאינם יום ואינם לילה. לא היה ספרי קריאה הרי בעברית, וזה היה גם קצת עם ניחוח של איסור. למרות שזה ספר שהוא... אני לא זוכר. באמת לא זוכר, הייתי ילד שקראתי אותו. אני זוכר אם יש שם דברים מעבר ל... אני זוכר שיש שם, נדמה לי שיש שם בן ובת, שני בחורים צעירים, אבל לא, לא זוכר שום דבר יותר בזה. אבל התחילה להיות ספרות גדולה, ספרות ענפה, ואחר כך זה התפתח יותר מזה, כן? עם אלה גם ספרות אידית. זאת אומרת שהספר האידי הראשון שיצא, גם בעברית, האמת, הספר הראשון הראשון שיצא הוא סיפור מעשיות של רב נחמן. וזה מה זה הרגיז את כל המשכילים? הוא עקף אותם. הוא עקף אותם. ועוד הוא ביקש שידפיסו את זה גם בעברית. כמו ההוצאה הראשונה הייתה הוצאה שזה היה בעברית וביידיש, דו לשונית. כן. אז בכל אופן אומר הרב, זה, מה זה הדברים האלה? זה לתחיית גוי על ארץ ירושתו לעולמים, ושופרו של משיח מתחיל לתקוע. כי אנחנו מדברים פה על גילויים של התחדשות בגוף. התחדשות, פריחה, צמיחה, סגסוג בגוף. זה שופר של משיח. כל פיתוח הגבייה הלאומית, הגוף בתור מרכז חיים, הוא אומר, כשאנחנו רואים פה עכשיו גילויים של התפתחות של גוף האומה, זה שופרו של משיח. מה נגיד היום? כן, איזה גילויים יש היום של גוף האומה?
שופר תימני.
היום זה כבר שופר תימני, אתה אומר. לא למעלה מזה. כן. נראה עין ב', בוא נראה, יש לנו זמן. הדבקות הרצונית והמדעית, הדמיונית והמעשית, כשהן מתארגנות ביחד, הן פותחות את צינורות החיים של תללי הרצון אשר לחיים העדינים חיי האמת. כשהן חצה לאושר כבודם ולזיו מתקם, אשר צדיקים הרואים עולמם בחייהם, יודעים ומרגישים קצת ערכם. דבקות רצונית, מדעית, דמיונית ומעשית. כשהן מתארגנות ביחד, רצון ושכל, דמיון ומעשה. אצל הרב, מדע ושכל מתחלפים. רצון ושכל, דמיון ומעשה. כל הדברים האלה, כשהם מתארגנים ביחד, אומר הרב, הם פותחים את הצינורות של תללי הרצון אשר לחיים מעדינים חיי האמת. ומה זה הצינורות האלה? שאין קצה לאושר כבודם ולזיו מתקם, אשר צדיקים הרואים עולמם בחייהם, יודעים ומרגישים קצת ערכם. מה זה צדיקים היודעים עולמם בחייהם? כי אבו מפטרי מבי רבי עמי, אבו אמרי לי, עולמך תראה בחייך. כן, התחלת פרק שני במסכת ברכות. עולמך תראה בחייך. ברכה מיוחדת. מה זה הרואים עולמם בחייהם? שהם חיים כבר עכשיו את העולם הבא, שהם רואים כבר עכשיו את העולם הנצח, שמחובר להם הצד הרוחני של העולם, של האלוקות, עם הצד החומרי של העולם, עם הצד החומרי של החיים. אותם צדיקים הרואים עולמם בחייהם, יודעים ומרגישים קצת את ערכם של הצינורות החיים האלה. איזה עושר הם משפיעים בחיים. ומה מאוד קוראים לנו להיטיב לעצמנו ולכל העולם, ליישר דרך השם, לפנות כל מכשול מאור התענוג העליון, מחיים האמיתיים של הדבקות האלוקית האמיתית, שהיא רק היא מקור ההצלחה וגמת החיים וההוויה כולה. כן, ישרו בערבה מסילה לאלוקינו, נכון שזה הפסוק פה? אם הרב יהודה הביא את זה, לא. כל קורא במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה ללוקנו. פסוק בספר ישעיהו. כל קורא במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה בלוקנו. למה אני אומר את זה? ליישר ולפנות. לא בטוח, כי זה רק ליישר ולפנות יש כאן. אני גם ערבתי. דרך גם. ישר דרך, נכון. ישר דרך השם. כן. הנבואה שם של ישעיהו ודאי מדברת על נבואת גאולה. על נבואת גאולה. אז הוא אומר, אז מה זה על ישר דרך? מה זה, כן, פנו דרך, ישרו בערבה מסילה ללוקנו? לפנות כל מכשול מאור התענוג העליון, מאור החיים האמיתיים של הדבקות האלוקית האמיתית, שהיא רק היא מקור ההצלחה ומגמת החיים וההוויה כולה. כן, אם אנחנו עם העולם, עם המציאות, עם עם ישראל, ימשיך להיות דבק רק בענייני החומר, אז יהיה לו יותר מסובך. זה יהיה יותר מסובך. כל המהלך הזה יהיה יותר איטי, יותר מורכב.
מה זה
יהיה
את כל מה זה הדבקות בין ארבעת הדברים
האלה?
אני חושב שהוא לא מתכוון פה, איך אני אגיד את זה? שהוא אומר חיבור של רצון, שכל, דמיון ומעשה, זה אלוקות. כאילו, זה לא אני מדבר על אלוקות בתור דבר, נגיד, נושא, ועכשיו המושאים שלו, הגילויים שלו, זה אלו. אלא הרב אומר, הם עצמם. דבקות הרצון, דבקות המדע, דבקות הדמיון. אני לא יודע, אז אני קשה לה, וקשה לדייק מדברי הרב.
דבקות ביניהם או בהם?
לא ביניהם, כי אם ביניהם אז הוא לא היה כותב כשהן מתארגנות ביחד. כשהן מתארגנות יחד, זה אומר שהם מסודרים, שיש ביניהם איזשהו הרמוניה, איזשהו ארגון פנימי. ברגע שפועלים, עם ישראל פועל לפי הנטיות הטבעיות שלו, הרצון, השכל, הדמיון והמעשה, כשהן מתארגנות ביחד, הן פותחות את הקודש. צינורות החיים של תהילי הרצון, זה נקרא הקדושה. זה נקרא אלוקות. זה נקרא השפעת האלוקות בחיים. וצדיקים הרואים עולמה בחייהם, יודעים, מרגישים קצת ערכם של התללים האלה, של הצינורות האלה. תהילי הרצון אשר לחיים. כן, כשהרב כתב מאמר על, 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 על טעמי המצוות, הוא קרא לזה תהילי חיים. תהילי חיים. אז הדברים האלה, הוא אומר, זה גילויים עכשיו של אלוקות. עכשיו, הוא אומר, מה מאוד קרואים אנו, עכשיו לגלות את זה, לחשוף את זה, לא להשאיר את זה רק בניסטר, רק בפנימיות, כי גם היום, כשפועלים פעולות בעולם, בעם ישראל, בארץ ישראל, זה ודאי פעולות אלוקיות, אבל הם בניסטר. הם לא מתוך הכרה. הם כאילו נדחפים על ידי כוחות עמומים. זה כמו ששם שמיים הוא מופיע במגילת אסתר. אז לקרוא שם שמיים, לקרוא שם על הדברים האלה. כן, אחד הדברים הבולטים קצת ברוח הימים האלו, שחרור ירושלים בתפשין כף זין, זה היה ממש נס של מגילת אסתר. כן, כך כותב על זה חגי הוברמן במאמר שלו. כן, מה משנס מגילת אסתר? כאילו כל אחד מהגורמים שם הוא גורם אקראי פוליטי כזה ואחר שיכול היה לקרות, ורק ההשתלבות שכולם ביחד, רואים כמה זה נס, וזה הנס גמור בלי שום חלוס רק. אבל לא קראו עליו שם שמיים, רק הגורן היה זה שקרא עליו שם שמיים. גורן, הרב גורן, סליחה, הרב גורן, הוא ראה את הדברים והוא דחף אותם והוא הבין שפה זה הכל מהלך אלוקי. אז אומר כאן הרב, מה מאוד קרואים אנו להיטיב לעצמנו, לכל העולם, ליישר דרך השם, לפנות כל מכשול מאור התענוג העליון, לתת לאלוקות האמיתית להתגלות. ולא להשאיר את זה ככה מוסתר. כן, הרי פעולות הכי גדולות נעשות בהסתרה. כשעם ישראל בא ליישב את יהודה ושומרון, אז האידיאליסטים שישבו את זה בגלל שהם הבינו שיש מצווה חשובה של התנחלתם אותם וכולי, וירשתם אותה וישבתם בה, אז הם עשו כמה יישובים קטנטנים. אבל עד שבאו והתחילו לשווק קרקעות ואמרו שמוכרים וילות 5 דקות מכפר סבא, זה מה שהטה את הכף. אז אנשים שבאו לקנות וילה 5 דקות מכפר סבא, הם לא בהכרח באו בגלל הסיבות האידיאולוגיות, הם באו בגלל איכות חיים וכולי, איכות דיור, לא משנה מה. אז זה גם טוב, וזה גם, אנחנו לא מקלים ראש בזה, וזה חשוב מאוד. אבל אם אפשר שיקראו על זה שם שמיים, אומר הרב, זה מה שאנחנו קוראים לעשות. מה אומללים הם הולכי חשכים, מה עלובים הם אותם שאין להם אלוהי אמת במדעם וברצונם, בדמיונם ובמעשיהם. כן, שהם חושבים שהכל זה אקראיות, הכל זה, כן, סיבה ומסובב. ומהמאושרים הם המתהלכים לפני השם, השמחים באור זיוו, בשמו יגילון כל היום ובצדקתו ירומו. הלב מתכווץ מרוב צער על האפלה האיומה שבני אדם יושבי חושך נתונים בה. היושר הפנימי דוחק את הנשמה להאיר את אבוקת חיי האמת, להרים נס לרבים. כן, בתקופת הרב זה היה עוד יותר חריף מאשר היום, אין שום ספק. כי בתקופת הרב כל המהלך הציוני חרטו על דגלם שאנחנו לא קשורים לקודש ולאלוקות. הרב רואה את הדברים האלה, ורואה את האנשים שבאים, והם מפריחים את השממה, ומוסרים את עונם וכוחם ומרצם, ואידיאלים מטורפים היו להם על ארץ ישראל, התאבדו על הארץ הזאת, באופן שאם הם היו הולכים עם איזה ייעוץ הלכתי, אז היו אומרים להם לא לעשות את זה. עד כדי כך. אבל הם הלכו כך, והרב רואה את זה, ורואה שזה הכל אור קודש. אור קודש מסותר, מסתתר לו בלבושים של חול ולבושים של אלה שאין להם אלוהי אמת. אז אומר הרב, לב מתכווץ מרוב צער על האפלה האיומה שבני אדם יושבי חושך נתונים בה. היושר הפנימי דוחק את הנשמה לעיר אבוקת חיי האמת, להרים נס לרבים. ישראל אוצר החיים הוא בעולם, בהווייתו ממוזגת ידעת את אלוקי, את השם אלוקי אמת. כן, עם ישראל פועל בעולם, זה גילוי אלוקות. והם מרימים דגל ואומרים אנחנו לא קשורים לאלוקות. הלב מתכווץ, אפלה איומה, בהווייתו ממוזגת היא הדעת את השם אלוקי אמת, לדעת את השם. בתחייתו יחיה את העולם, יסיר את המסכה הנסוכה על כל הגויים, את האפלה של הכפירה שהיא המוות המכוער לעולם כולו, המתהלך ככתב.
כל זמן שעם ישראל פועל בעולם גילוי
אלוקות,
כאילו, רק שזה... זה
רק, הרמה בהתחלה
שברגע שעם ישראל הוא עושה את מה שהוא צריך, מה זה אלוקות בגלל? ברגע שהוא לא עושה את הדברים
תוכן. עם ישראל... להגיע לארץ, זה מה שהוא צריך?
כן.
לבנות את הארץ, זה מה שהוא צריך?
אני לא מדבר על הזמנים האלה, אני מדבר על הזמנים היותר קשים שעם ישראל.
אז ודאי שיכולים להיות דברים שהם לא. למשל, כשעם ישראל חטא במרגלים, אז זה לא היה מה שהוא צריך, וזה לא היה אז באותו מצב אור אלוקי ישראל, אור אלוקי אמת. או כשעם ישראל גירש בגוש קטיף, אז זה לא היה מהלך אלוקי. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שכל הדברים האלה הם דברים בודדים בתוך הפסיפס הכללי, במהלך הזרימה ההיסטורית הגדולה. סך הכל זה גילוי של השכינה האלוקית, זה הכל גילוי אלוקיות.
מה דוחף אדם כאילו לעשות כאלה
מהלכים? ומה דוחף את העם לעשות את זה? הנשמה שלו, הנשמה הפנימית שלו. בלשון נתן אלתרמן, הנקודה היהודית. ביידיש פינטלה, הוא לא כתב את זה ביידיש, הוא כתב את זה בעברית, נתן אלתרמן. אבל הוא התכוון למה שאמרתי. שפת האם שלו הייתה יידיש. כן, ועל זה, זה אומר, יסיר את המסיכה הנסוכה על כל הגויים, את האפלה של הכפירה שהיא המוות המכוער לעולם כולו, מתהלך ככתב, יקום ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי נשמתו, יקיץ לתחייה את גרעיני החיים האלוקיים הנרדמים בלב כל אדם וכל חי, כל הנשמה תהלליה הללויה. תחיית ישראל בארצו היא תחיית העולם כולו, תחיית האנושות כולה, תחיית האלוקות, כל התחיות שיש, הכל זה תחיית ישראל בארצו, וזה אורות התחייה. זה עם ישראל ששב לתחייה על אדמתו ההיסטורית ובונה את חייו ומחדש ימינו כקדם. אמן ואמן.